טוב, שלום לכולם. אני שמח להיפגש איתכם בתחילת הזמן, כמעט. אנחנו נלמד בעזרת השם השנה נושא כלשהו. נלמד אותו, נושא הלכתי כלשהו מהמקורות. עד להלכה. איזה נושא אני לא יודע, יש כאן עדיפות שעברה היה נדמה לי שבת. אתם רוצים זו עכשיו, אתם רוצים כשרות, אתם רוצים ברכות, אתם רוצים תפילה, כשרות? כבר מי רוצה כשרות? בסדר. מי מעדיף ברכות? תמעתי תפילה. טוב, אז הרוב באמת היה כאן קשרות, אז רק תזכירו לי אם אני אשכח, אז בעזרת השם יהיו לנו בזמן הזה שני שיעורים, השיעור הזה והשיעור בשבוע הבא, כי שבוע אחרי זה אני לא יכול, ושבוע אחרי זה כבר יצא יום שלישי, לא יודע, ראשי יום כיפור, לא זוכר כבר ביומן. אז בזמן הזה יש לנו את השיעור הזה והשיעור הבא, השיעור הזה על שביתת כספים והשיעור הבא אנחנו עוזבו שני שיעורים בזמן הזה, ובזמן הבא בעזרת השם יתברך אנחנו נלמד כשרות. רק תוכלו להזכיר לי, זה יהיה טוב שנזכור שזה מה שסגרנו. טוב, שמיטת כספים, אנחנו במצווה של פעם שבע שנים. תורה אומרת מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל מה שידו שירשה ברעהו, לא לגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני וכולי. אז יש כאן מצוות עשה שמות כל בעל מה שידו, כלומר מצוות עשה לשמות את כל החובות, נגיד לוותר עליהם בינתיים, למרות שזו לא הגדרה ברורה. מצוות לא תעשה, לא יגוס את רעהו, אסור לטבוע חובות, ורק ישמר, רק אם שמוע אפס כי לא ידך אביון, כי ברך וברכה השם בארץ אשר השם לוקח נותן לך נחלה רשתה, רק אם שמוע תשמע וכל אדוני אלוהיך לשמור לעשות כל המצווה הזאת אשר נוכים לצווך היום וכולי, כי אבך אביון מאחד שעריך מאחד אחיך מאחד שעריך בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון, כי שמר לך פן יהיה דבר עם לבבך, וליה למור קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה עינך באחיך אביון ולא תיתן לו, וקרא עליך אל אדוני והיה בך חטא. אז יש לנו מצוות לא תעשה של ישמר לך, שלא תלווה, תיזהר לא להימנע מלהלוות לפני השמיטה מחשש לכך שהחוב ישמט. רק עיון מהיר בפרשה הזאת, בפרשייה הזאת, חוץ מהשני הלוי, ואת עשה. אז רק הערות קצרות. יש לפעמים שהתורה תשתמש בפועל שמות, שמיטה. יש לפעמים שהתורה תשתמש בשביעית, שבת יותר. אם נסתכל נראה שיש כלל מעניין, התורה תדבר על שמות, על שמיטה, בדברים תדבר, שזה אצלנו פרשת ראה, ובשמות כף ג' כתורה תאמר, והשביעי תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך. היא תשתמש פה על שמות כשהיא מדברת על הצד החברתי, הסוציאלי של השמיטה. לעומת זאת, בויקרא כ"ה, ששם לא מדובר על הצד החברתי, אלא רק על הצד הרוחני, שם לא תופיע המילה שמיטה, למרות זאת הפרשייה המרכזית של שמיטה, שם תופיע המילה, תופיעה שם שבע פעמים, בתור מילה מנחה, שבת להשם, שם העניין הוא לא העניין החברתי, אלא להבין שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. כמובן שבסופו של דבר הכל מתמזג והכל ביחד, וגם הדברים החברתיים מביאים מכך שאנחנו מבינים שהכל שייך לקדוש ברוך הוא, וזה הדבר שמחייב אותנו גם הדברים החברתיים, אבל בדברים האלה לא נאריך כעת, אולי בסוף נוסיף עוד קצת בעניין הזה. טוב, השמטת האדם או הפקעת המלך. המשנה אומרת, המחזיר, משנה ושביעית פרק י', המחזיר חוב השביעית, יאמר לו, משמט אני. אמר לו, אף על פי כן, יקבל ממנו. המחזיר חוב בשביעית, רוח חכמים נוחה ממנו. המשנה אומרת שאדם צריך, כשמחזירים לו חוב, לומר, משמט אני. קריאה פשוטה של המשנה מובילה אותנו לכך שלכאורה החוב נשמט בגלל שהאדם אמר משמט אני. ולכאורה אם האדם לא יאמר משמט אני, החוב לא נשמט. זאת לכאורה קריאה פשוטה של המשנה, וכך הבין בעל היראים. אומר היראים, קוף סמך ד' וחוב שעבר עליו שביעית, אינו רשאי לווה לעקבו. אלא על פי מלווה, שכל זמן שלא ישמיטו מלווה חייב לפרוע. כלומר הלווה לא רשאי להשאיר אצלו את הכסף אלא על פי מלווה. כל זמן שהמלווה לא אמר משמט אני, אתה לא יכול לגבות את החוב, לוותר על החוב, תצטרך להחזיר את הכסף. אבל אמנם, אלא הלווה יזמין מלווה לדין שישמיט לו חובו. כלומר, הלווה יהיה חייב להחזיר את הכסף אם המלווה לא יוותר על החוב, לא ישמיט את החוב. למרות זאת, הלווה יכול להזמין את המלווה לבית דין. ובית דין יכפה את המלווה לקיים מצווה, כמו שכל מצוות עשה, בית דין כופה לקיים. אבל כל עוד המלווה לא קיים את המצווה, ולא משמט את החוב, החוב קיים. החוב קיים. אם הלווה לא יחזיר את החוב, לכאורה הוא יעבור על איסור גזל. אמנם המלווה גם יעבור על איסור. זה לא בסדר, הוא היה צריך להשמיט את החוב. אבל, למרות זאת, החוב לא מתבטל. כלתנן בסוף שביעית ומתין מהשולח, המחזיר חוב לחברו בשביעית, צריך שיומר, משמיט אני. ואם אינו רוצה המלווה לומר משמיט, אני יחפו בית דין, ומצוות עשה, מנתקין אותו עד שתצא נפשו. אז לפי היראים, יש כאן מצווה לאדם. כל עוד האדם לא ישמיט את החוב, החוב לא מתבטל. לעומת זאת, אור זרוע אומר, ולא נהירה מה שכתב שאין לווה יכול לעכב חובו אלא על פי מלווה עד שיאמר משמט אני, אלא אפילו טובו בבית דין לפרוע ואומר איני משמט, לא יחוש הלווה על דבריו מפני שהתורה היא שמיטתו. כלומר, זה לא משנה אם אתה המלווה אומר משמט אני או לא אומר משמט אני, החוב מתבטל מעצמו. התורה היא שמיטת החוב, החוב מתבטל מעצמו. זו דעת האור זרוע ועוד ראשונים, כך כותב הרמב"ן. החוב מתבטל מעצמו, וזה לא משנה אם אתה תשמיט, לא תשמיט, תגיד שאתה לא רוצה להשמיט, זה לא משנה, החוב מתבטל. ועד הבאי למימר המלווה משמט אני, היינו היכה שהביא הלווה את חובו, צריך המלווה לקיים המצווה ולומר משמט אני. כלומר, כאשר הלווה מביא את הכסף הוא בכל אופן מחזיר לך, אז אומרים לך, אתה תגיד שאתה לא רוצה, תגיד משמט אני, אבל זאת לא אמירה הלכתית. משמט אני זו לא אמירה הלכתית, זו אמירה טכנית. שאתה אומר לו, אני לא רוצה את הכסף. למה אני לא רוצה? כי הכסף לא לו שלי, כי החוב התבטל. לכן אני לא רוצה את הכסף, אבל זה לא שהאמירה שלי מבטלת את החוב. האמירה של משמט אני היא אמירה טכנית בלבד. לדבר הזה יש כל מיני השלכות, שיכולות להיות בכל מיני מצבים, חלק אולי נזכיר אחר כך, אבל למשל, השלכה אחת, שאם אתה משאיר את הכסף אצלך, אז קודם כל ההשלכה הפשוטה, אתה משאיר ואתה לא מחזיר, והמלווה רוצה את הכסף, אז לפי האור זרוע אתה בסדר, לפי היראים אתה עובר על איסור גזל. יש נפקמינה, אם יש אבא שהיה חייב כסף ואבא מת, עכשיו יש יתומים, לפי היראים היתומים לא צריכים להחזיר את החוב. על האבא, כלומר, סליחה, אם יש אם המלווה נפטר, המלווה הרי אם הוא לא אומר משמת אני, החוב לא מתבטל. אם המלווה נפטר, סליחה, המלווה נפטר, לא עלו. אם המלווה נפטר, אז לפי היראים, כיוון שהמצווה להגיד משמת אני, זה מצוות עשה, על האבא, על הילדים, אין מצווה להגיד משמת אני, זה חוב שהוא חייב לאבא, לא לילדים. כיוון שכך, כל עוד המלווה לא אמר משמת אני, צריך להחזיר את החוב. אז אם האבא נפטר, אז יצטרכו הלווים להחזיר את החוב ליתומים. כי החוב קיים. כל עוד המלווה לא אומר משמת אני, החוב קיים. והמלווה לא כאן, הוא מת. המצוות עשה הזאת היא מצווה לאבא. הוא זה שהלווה, הוא זה שהצטווה להגיד משמת אני. היתומים לא צריכים להגיד משמת אני, וממילא החוב יהיה קיים והלווה יצטרך להחזיר את הכסף. אנחנו עוד נחזור לדברים האלה אחר כך. זה קודם כל בתור פתיחה. רוב האחרונים הבינו שהמלווה קיימת, ההשמטה מתקיימת בכל מקרה. בין אם תגיד לא תגיד ההשמטה מתקיימת, יש כאלה שהבינו שלמרות שההשמטה מתקיימת, טוב שתגיד משמת אני. אולי זה לא רק טכני, אלא יש מצווה אולי שישתתף, אבל בפשטות ההפקעה תתקיים בכל מקרה. בין אם תשמת, בין אם לא תשמת, ההפקעה תתקיים. אני מדלג רגע על דברי הרב קוקן. בואו נעבור לעמוד הבא, עוד נחזור לדברים. החובות שנשמתים ולא נשמתים. איזה חובות מתבטלים בעוד שבועיים? אומרת המשנה בשביעית פרק י' משנה א', הקפת החנות אינה משמתת, ואם עשה מלווה, הרי זה משמת. אדם חייב כסף למכולת. הוא קנה מוצרים, מצרכים, הוא לא שילם והוא חייב להם כסף. האם הדבר הזה מתבטל בשמיטה? אז כתוב כאן ש... הקפת החנות אינה משמטת. כתוב כאן שזה לא מתבטל. כסף שאתה חייב למכולת לא מתבטל. אלא אם כן, עשה מלווה. אם זה לא כסף רגיל שאתה חייב למכולת, אלא הבעל הבית לא שילמת הרבה זמן, הוא אמר לך עכשיו אתה חייב כסף ועשו כמו הלוואה כזאת, כאילו שהוא חייב בתור הלוואה, אז זה באמת התבטל. אבל הקפת החנות אינה משמטת. הדבר הזה נאמר במשנה אחר כך, גם לגבי מסכורת. מסכורת, שכר שכיר אינו נשמט. אם בעל הבית חייב לך כסף, הדבר הזה לא מתבטל. הדבר שכתוב כאן לכאורה מפורש במשנה, שכל עניין שמיטת כספים זה רק מחוב שבא מחמת הלוואה, אבל לא חוב שבא מחמת נכר. אם יש חוב שבא בגלל מסכורת, בגלל נכר, הדבר הזה לא נאמר, לא על זה נאמר, הדבר הזה לא מתבטל. זה פשטות הדברים. כך כתוב בספרי, בדברים שמות כל בעל, יכול אף בגזלה ופיקדון, תלמוד אומר משה ידו, יכול שכר שכיר והקפת החנות, תלמוד אומר אשר ישב ברעהו. רואים כאן שיש עניין עקרוני, רק הלוואה ולא דברים אחרים. אבל הבית יוסף הבין אחרת. כדי להבין מה אמר הבית יוסף, אני צריך להקדים. יש לנו כלל מוסכם בשמיטת כספים. חוב שמתבטל בשמיטה הוא רק חוב שאתה יכול לגבות אותו בשמיטה. כלומר, אם עכשיו תיתן הלוואה למישהו, וההלוואה הזאת תגיד לו, תשמע, אתה צריך להחזיר לי את זה תוך חודש, ההלוואה הזאת אינה מתבטלת בסוף השמיטה. לא מתבטלת. הלוואות שאתם נותנים עכשיו לאחרי השמיטה לא מתבטלות. מה מתבטל? רק הלוואה שמועד הפיראון שלה הוא בתוך השמיטה. רק הלוואה שיש בה איסור לאו של לא יגוס, רק הלוואה כזאת שאתה אומר למלווה אתה לא יכול לדרוש את החוב, רק עליה נאמרה מצוות עשה של שמות. רק הלוואה כזאת שהגיע זמן הפיראון בשמיטה ואתה יכול עכשיו לבוא בדרך כלל לקבות החוב, ובשמיטה אסור לך לקבות את החוב, לא יגוס, רק הדבר הזה מתבטל בשמיטה. אבל הלוואות שמועד פירעונן הוא לאחר השמיטה, הדבר הזה לא מתבטל. כך מבואר בגמרא, ועל פי זה אומר השולחן ערוך, המלווה את חברו וקבע לו זמן לעשר שנים או פחות או יותר, לגבי הלוואה לעשר שנים יש ספק בגמרא, אבל ההכרעה של השולחן ערוך שאין שביעית הווה בתוך הזמן משמטתו, דאשת לו קריבי לא יגוס. כלומר, אם אתה נתת הלוואה לעשר שנים, זה לא חייב להיות דווקא בצורה הזאת, נתת הלוואה לעשר שנים, זאת אומרת שבשמיטה הבאה המלווה לא יכול לדרוש את החוב חזרה, כי עדיין לא הגיע זמן הפיראון. הלוואה כזאת לא נשמטת. לספק בגמרא המחלוקת ראשונים, אבל כך פסק השולחן ערוך. רק הלוואה שהפיראון של הזמן הפיראון בשמיטה ולא החזרת, רק הלוואה כזאת מתבטלת. עוד שנייה. לכן אומר הבית יוסף, הכסף משנה, שהקפת החנות ושכר שכיר לא מתבטלים בגלל שמדובר על חוב שאתה חייב אותו אחרי השמיטה. למשל, אתה עכשיו קנית דברים במקולת, ואתה אמור להחזיר תוך חודש. כיוון שהפיראון הוא אחרי השמיטה, לכן זה לא מתבטל. אתה קיבל, היית צריך לקבל משכורת, אבל על העבודה עכשיו אתה אמור לקבל משכורת רק אחרי ראש השנה. הדבר הזה לא מתבטל, כי מדובר כאן על כסף שחייבים לך לאחר ראש השנה. אבל לפי הכסף משנה, אם מדובר על כסף שחייבים עכשיו, גם אם זה מחמת חוב או מחר, הדברים האלה מתבטלים. לפי הכסף משנה, כל החובות מתבטלים בשמיטה. לא רק חוב שבא מחמת הלוואה, כל החובות מתבטלים בשמיטה. כן. תראה, יש מקום לדון בזה, אבל בעיקרון יובל עצמו אין בו דין שמיטת כספים. יובל יש בו שמיטת קרקעות. אין בו דין שמיטת כספים. אז זה לא צריך לכאורה להשפיע. יש מקום לחשוב על משמעות היובל והקשרים נוספים, אבל לפחות בהקשר שלנו לכאורה זה לא יהיה דבר שהוא בעל השפעה.
אם הבאתי את חבר שלי כסף, ואמרתי לו, תחזיר לי שיהיה לך. ולא אמרנו איזשהו תאריך מדויק.
אז יש לנו כלל, סתם הלוואה 30 יום. סתם הלוואה 30 יום, לא נתת תאריך, זה 30 יום. לכן אם נתת הלוואה עכשיו, הדבר הזה לא יישמת. מה זה? אני מבין. כשיהיה לך לכאורה זה סתם הלוואה, אני לא יודע. אלא אם כן, אתה מראש, לכם יודעים, יש מקום לדון. אבל באופן כללי, בדרך כלל סתם הלוואה 30 יום, כשיהיה לך צריך לחשוב, כי זה יכול להיות שיהיה לו בשמיטה, יכול להיות שאחרי השמיטה. להלכה, רוב האחרונים סבורים שרק הלוואה נשמטת, רק חוב הבא מחמת הלוואה נשמט. זאת הדעה יותר מקובלת. כך כותב הבח והלבוש והתומים ופעת השולחן, אבל יש אחרונים שנקטו כדעת השולחן ערוך או לגמרי או לחומרה, וכתבו שצריך לחוש לדבר כך עשמה ושולחן ערוך הרב. לאור הדברים האלה אנחנו נוהגים לעשות פוזבול לכל החובות שיש לנו, לא רק לחוב שבא מחמת הלוואה, אלא גם לחוב שבא מחמת מחר, אם כי פשטות הדברים שבאמת באמת שמיטת כספים עיקרה היא לחוב שבא מחמת הלוואה ולא לחוב שבא מחמת מחר. מה קורה בחובות אחרים? למשל בנקים. מה הדין אצל בנקים? האם כל החובות בבנקים מתבטלים? זה לשני הכיוונים יכול להיות. אנשים יותר מוטים ממה שהם חייבים לבנק, או לא מוטרדים, יותר מצפים. כידוע, בבנקים אנחנו עושים היתר עסקה. אומר השולחן ערוך, מי שיש לו עסקה משל חברו, שביעית משמטת פלגה שהיא מלווה. אני אסביר קצת יותר, בשולחן ערוך זה לא לגמרי כתוב, אבל איך מתגברים על איסור ריבית בבנקים? אז יש יותר עסקה שהוא עיקרו במאות השנים האחרונות, יש לו יסודות עוד קודם, אבל באמת באמת זה עשרות השנים האחרונות, מאות השנים האחרונות. יותר עסקה אומר בגדול שזה לא שהבנק לוקח ריבית ממך על הכסף. אתה והבנק שותפים. הבנק משתמש בכסף ועושה כל מיני דברים עם הכסף. אחר כך מתחלקים ברווחים. לא בדיוק בשווה. אבל מתחלקים ברווחים. אתה מקבל חלק, הבנק מקבל חלק. זה לפחות כשאתה שם כסף בבנק, כשאתה מקבל כסף. כיוון שכך זה לא הלוואה, אלא זאת עסקה. בשולחן ערוך, זה הרבה פעמים מוגדר כחצי מיל וחצי עסקה, והשאלה אם זה משמט או לא. הרדב"ז חושב שהדבר הזה לא משמט, בגלל שזה לא מיל ובכלל, זה עסק, ולכן הדבר הזה לא משמט. אמנם ראינו קודם שיש ויכוח שאפילו אם זה לא מלווה, אולי עדיין צריך לעשות פוזבול כשיטת הכסף משנה. אז הדבר הזה לא ברור לגמרי, גם אם נגיד שזה עסק, אולי עדיין צריך לעשות פוזבול. יש סיבה נוספת להגיד שחובות הבנק לא התבטלו. צפנת פענח, הרוגות שובר, סימן קופי ד' אומר, והנה בגדר הבנק לא נקרא דבר מסוים. רק דבר של צורה ולא חומר. כי גם מי שיש להם בנק אינם משועבדים בעצמם. בנק הוא לא אחיך. את אחיך תשמט ידיך. רק חובות שיש לך עם אחיך זה נשמט. בנק הוא חברה. ולא רק שזה חברה, זה חברה בעם. ההמצאה של בעם זה המצאה של יהודי. באנגליה החברה בעם, אתה יכול להיות מיליונר. והחברה שלך חייבת כסף, ואף אחד לא יוכל לקחת ממך כסף. כי אתה וחברה זה שני דברים נפרדים. יש חברה שהיא בערבון מוגבל ויש אתה. זה נכון שאתה בעלים של החברה, אבל אתה והחברה, אתה רשמת את החברה בתור ישות עצמאית. בערבון מוגבל. אז אותה המצאה, כל העולם למד, יש כל מיני דברים שלמדו מאיתנו, לא יגיד מאיתנו, אני אמצאי את זה, לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל בכל אופן... הדבר הזה אומר הרוגות שובר, אז זה לא בן אדם. אז בכלל חובות לא נשמטים בבנקים. באופן כללי נראה שגם בזה הדעה הרווחת בפוסקים היא להגיד שחובות לא מתבטלים לגבי בנקים, בגלל הטעמים שאמרתי כאן, זה גם עסק וגם זה חברה. למרות זאת חוששים ונוהגים לעשות פוזבול גם לחסכונות בנק. לחשוש גם לדבר הזה. כמובן שבדרך כלל כשאדם נותן יש הלוואה, אז אמרנו שאם הפיראון הוא אחרי השמיטה, אז לא צריך בכלל פרוסבול, זה לא נשמע. אבל בבנק כמעט כל כסף אתה יכול להוציא עכשיו. כמעט כל כסף אתה יכול להוציא, אולי תשלם כנס, אבל אתה יכול לשבור חיסכון, אתה יכול להוציא עכשיו, ולכן מסתבר שגם הדברים האלה בעיקרון אמורים לעשות פרוסבול גם לגבי בנקים. אני אציין משהו שאפשר להגיד אותו בפני עצמו, אבל אני אציין אותו בכל אופן עכשיו. הפרוסבול אפשר לעשות גם הרגע, אבל הפרוסבול יעזור רק לחובות שהיו עד היום. זה לא יעזור לחובות שיהיו מכאן ואילך. זה עוזר עד היום, כל החובות עד עכשיו. עכשיו בדרך כלל אין בעיה, כי גם אם תיתן עכשיו הלוואה, סתם הלוואה 30 יום זה לאחר ראש השנה, אז זה לא יתבטל. אבל אם אנחנו חוששים בבנקים, אז בנקים זה כסף זמין, זה לא כל הלוואה אתה יכול מחר להוציא, אתה יכול הרגע להוציא. ולכן עושים הלוואה, עושים פרוסבול לבנקים, משתדלים לעשות ברגע האחרון, והמנהג שלנו היום, על פרוסבול זה יהיה בשיעור הבא, אבל המנהג שלנו לעשות את הפרוסבול יחד עם מטרת נדרים בערב ראש השנה. אז עושים את הפרוסבול, ואז זה תקף להכל. אומנם יש כאלה שחושים בבנקים ברגע האחרון נכנס, אבל בדרך כלל בארץ, בערב ראש השנה, הבנקים סגורים, אי אפשר כך להוציא כסף, יש לפעמים דברים אחרים, יש מישהו בא פעם לרב אוזנר, הוא היה בלחץ, כי הוא היה בארץ. אבל היו חייבים לו, יש לו חסכונות בנק באמריקה, ואמריקה כידוע נכנסת החג ראש השנה, זה 7 שעות אחרי, אז הוא כתב פה פרוסבול, אבל שם יש עוד 7 שעות של שמיטה. אז הוא טען, הגמרא אומרת שיש קש, בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים, אי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים. רבי גיטין דף למד וב, שלהי מה טיב ההיקש הזה? הרב אוזנר אמר, אולי בזמן שנגמרת שמיטת קרקעות בארץ, אין יותר שמיטת כספים גם בעולם. אם זה היקש ככה, אחרי זה הוא אמר שצריך עיון, ובכל אופן קצת מחודש. אבל לגבי בנקים נוהגים לעשות בראש השנה לכולם, לכל הדברים זה מספיק, עושים פרוסבול אחד על הכל, אז עוד נדבר. רק עוד כמה נקודות בקצרה. יש מחלוקת לגבי צדקה. בעיקרון צדקה לא נשמטת, לא מתבטלת, אם חייבים כסף לצדקה, כך כותב הרשב"א, אבל יש מחלוקת לגבי גמחים היום. יש גמחים שיש שם כספים פרטיים של אנשים, שאדם נתן לגמח כסף כדי שישתמשו בו להלוואות ויחזירו לו ביום מן הימים. אז נוהגים גם גמחים לעשות פרוסבול, כי גם הדבר הזה הוא בספק מסוים. יש ויכוח לגבי צ'ק. האם צ'ק, כשאתה נותן צ'ק למישהו, האם, או קיבלת צ'ק, האם זה שטר חוב, או האם זה כסף מזומן? מה זה צ'ק? אם אני אומר שזה שטר חוב, אז יכול להיות שזה כמו חוב, שאני חייב לך כסף עכשיו, וזה כמו הלוואה כזאת, ואז אולי זה יתבטל. אם נגיד שצ'ק נחשב היום ככסף מזומן, במקום לתת כסף, אתה נותן צ'ק. אומנם יהודים רגילים לומר שאין חבר נאמן ככסף מזומן, הם אוהבים ביד לראות את הכסף, אבל היום העולם רגיל להתייחס את צ'קים כאילו נתת כסף, פחות מאדם נאמן. אז יש מקום לדון גם בזה. רוב הפוסקים חושבים שצ'ק לא נשמט בשביעית, אבל בפרוסבול כוללים את הכל, גם את הדבר הזה לחומרה. אני רוצה אחרי הדברים האלה רק להגיד כמה נקודות מחשבתיות על שביתת כספים. אני אגיד על זה בקצרה, למרות שאני חושב ששמיטת כספים זה נושא מרתק מאוד, וזה דבר שהוא מבוא כללי להבין הרבה דברים בהבנת כלכלה יהודית, אבל אני אומר רק בקצרה. יש משהו מאוד מיוחד ומרגש בשמיטת כספים. יש משהו בשמיטת כספים בצד הרוחני בין אדם למקום, ששמיטת כספים בא ואומרת, תשמע, קדוש ברוך הוא אלוקים, הוא בעל הכל, אתה לא בעל הבית, וכשמישהו חייב לך כסף, אז איזו תחושה, אתה למעלה, הוא חייב לך כסף. ממרן הרב קוק זצ"ל, במקור שדילגתי עליו, מדבר, התכלית העיקרית של שמיטת החוב השביעית הוא מפני כי קרה שמיטה להשם, והוא מזכיר כאן כמה דברים, אבל הוא אומר שהפנייה והאחדות תהיה מודבעת, ולוי שירגיש עצמו על עצמו חוב לחברו, עבד לווה לאיש מלווה. כשאדם חייב למישהו כסף, זה לא רק להחזיר את הכסף. זאת תחושת העבדות. אתה כמו עבד. ואנחנו יודעים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. כל זה בצד הרוחני. אבל בצד החברתי, יש כאן דבר עצום. יש אנשים שנפלו בגלל חתונה, בגלל טיפול שיניים, בגלל כל הדברים, ואנשים האלה נגררים כל החיים שלהם בחובות. אף פעם הם לא יכולים להתחיל מחדש. שמיטת כספים זה דבר שמאפשר לחברה הישראלית לבנות חברה מתוקנת, שיודעת לעזור עכשיו לכולם להתחיל מחדש. הדבר הזה יש בו גם עיגון בפשט הפסוקים. כי בפסוקים שראינו מקודם יש דבר מעניין, שבתוך שמיטת כספים כתוב, אפס כי לא יהיה בך אביון, לא יהיו עניים בעם ישראל. האם לא יהיו עניים בעם ישראל? יכולה להיות מציאות כזאת? התורה בעצמה בהמשך כותבת, פסוק ז', יהיה בך אביון מאחד אחיך, אז יהיה אביון או לא יהיה אביון? והתורה אומרת, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ מהמשך שם. רבי יוסף וחור שור מסביר, במציאות רגילה ברור שיש עניים, אבל אם עם ישראל שומר שמיטה, אין עניים בעם ישראל, כי פעם בשבע שנים אתה פותח את הכל, נותן לאנשים שנה שלמה ליהנות מהיבול. פעם בשבע שנים אתה מבטל את כל החובות. אתה מאפשר לאנשים לעמוד על הרגליים מחדש. במציאות מתוקנת, כשכנסת ישראל פועלת בצורה מתוקנת, אין מציאות של עוני בעם ישראל. פעם בשבע שנים הכל מתאפס. יש כאן דבר מדהים, מרגש, מיוחד. אני חייב להגיד שדיברתי בהרבה מקומות לא דתיים בשנה הזאת, וציבור לא דתי מאוד מתרגש מהשמיטה. יש חיבור לשמיטה שלא היה אי פעם. כל השמיטות, מאז שמיטה תפרישמנטט, 120 שנה תמיד רבו בשמיטה. זאת שמיטה ראשונה. כמעט אפשר להגיד מאז בריאת העולם. כי אנחנו, כמה זמן אנחנו בארץ? כאילו, אני לא יודע מה היה פעם, אבל גם בשמיטות שהיו פה הקדומות היה... ולא רבו עליה, כמעט לא היו מריבות. זה דבר מדהים. יש איזו תחושה שיש רצון, מבינים שצריך... יש איזה משהו מדהים בשמיטה. אבל יש גם בעיה. מצד אחד השמיטה זה דבר מדהים. אבל יכולה להיות בעיה. השמיטה עשויה לחנך אנשים מסוימים בחברה לחוסר אחריות. אדם יודע, יש שמיטת כספים, הוא לוקח הלוואות, לא אכפת לו, הוא לא מנסה להחזיר, יש כאן בעיה. יש דבר מדהים שכתוב גם בירושלמי ובבבלי עוד יותר. הירושלמי אומר דבר מפתיע. הירושלמי אומר, אם אדם בא להחזיר לך את החוב בשמיטה, הוא בא עם הכסף. הוא בא אליך, מה אתה אמור להגיד לו? משמת אני. אומר הירושלמי, אתה יכול, אתה צריך להגיד לו משמת אני, אבל הימין פשוטה לקבל. אני משמת. הוא מחזיק את הכסף ביד, כן, אני משמת. אתה מסביר לו בצורה יפה, שהוא אמור להחזיר לך את הכסף. זה פלא, מה זה הדבר הזה? בבבלי, בגיטין דפלמת, זין עמוד ב', כתוב יותר מזה. כתוב שאתה אומר לו משמת אני, אבל אתה יכול לקלוט אותו לפי רשתי על עץ, עד שיומר אף על פי כן. והוא צריך להגיד אף על פי כן שהוא לא, אתה אומר, אני משמת, עכשיו אתה תופס אותו, שם אותו שהוא יגיד אף על פי כן. זה פירושו של רשי, הראש הסביר אחרת, אבל גם לפי הראש. אתה לא יכול לתלות אותו בצורה פיזית, אבל אתה כן יכול לנדנד לו בכל מקום ותסביר לו שזה לא יפה. יש כאן דבר מפתיע קצת. תורה אומרת לבטל חובות. אני חושב שיש כאן משהו שהוא מיוחד מאוד, כי מצד אחד באמת אנשים שלא יכולים להחזיר, תורה רוצה שנבטל חוב, אבל אדם בא עם הכסף ביד, יש לו כסף, הוא בא להחזיר, למה שלא יחזיר? למה שלא יחזיר? יש לו כסף. אם אין לו כסף, הוא לא יכול, מסכן, אנחנו נבטל את החוב, אנחנו רוצים באמת לאפשר לחברה להתחיל, אבל יש לו כסף, הוא בא עם הכסף ביד, יש סיבה שאני לא אקח את הכסף? הדבר הזה גם מסביר למה לרוב השיטות עניין שמיטת כספים הוא רק בחוב שבא מחמת הלוואה, ולא חוב שבא מחמת מחר. אם מישהו קנה ממני מכונית, למה שאני אבטל את החוב? למה שהחוב יתבטל? אם נתתי הלוואה, ובדרך כלל הלוואה, והלוואה בתורה בוודאי, זה הלוואה לנזקק, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, והלוואות, במקרים שאנשים באמת תקועים, במקרה כזה, כל הלוואה היא קצת כמו צדקה. יש בה איזה צד של צדקה. מוריך אותני הרב לומנצווייג דייר פעם שהלוואה זה כמו מענק, ולכן הגמרא אומרת שפריעת בעל חוב מצווה, חובה. דנה, למה צריך להחזיר כסף? כלומר, הלוואה זה כמו מענק, דורשים מהלווה להחזיר את הכסף. הלוואה זה משהו מיוחד, בזה באמת החובות מתבטלים. אבל חוב שבא כי קנית כל מיני דברים, למה שיתבטל? ויש כאן איזון מאוד מאוד מיוחד, שמצד אחד רוצים להתחיל חברה מיוצבת, הכל מחדש, מאפשרים לאנשים לעמוד על הרגליים מחדש, אבל מצד שני לא לחנך לחוסר האחריות, והדברים האלה מנסים לפתור את הבעיה של חוסר האחריות. בעזרת השם פעם הבאה, אולי גם בעניין הזה נרחיב טיפה יותר ונסביר את הרעיון של פרוזבול, אבל נראה בעזרת השם גם את ההלכות של פרוזבול וגם את ההלכה למעשה. בעזרת השם יברך.